אוקיי, אז אנחנו התחלנו לדבר על כנסת ישראל, הנשמה הכללית של עם ישראל, שהיא בעצם הנשמה הפנימית של כל הנשמות הפרטיות, היא המנוע הפנימי של כולנו. דיברנו על זה שהיא התמצית, כמו זו תמצית כזאת שאמורה להשפיעה את כל הטוב, את כל האמונה בכל העולם, בכל האנושות, בכל העולם. והיום, בפסקאות ג' ד', הרב כבר נכנס לתת את האופי של הנשמה הזאת. הוא מסרטט פה שני קווי אופי, אחד בג' ואחד בד', מה האופי של הנשמה הזאת שנקרא כנסת ישראל שלנו, נשמה שלנו, מה האופי של הנשמה שלנו? אז זה האופי של הנשמה הכללית של כנסת ישראל, אבל בסוף זה גם האופי של הנשמה שכל אחד ואחד מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו הוא ניצוץ, כן, אחד של כנסת ישראל. אז ממילא איזה שני קווי אופי מאוד יסודיים של נשמת האומה, וממילא של כל נשמה ונשמה. אז אנחנו מתחילים בפסקה ג'. אומר הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. אמרנו שאנחנו רוצים לתת קווי אופי לנשמה, אז לכאורה קווי אופי זה כבר הגדרה, נכון? זה כבר צמצום. זה כבר לתת לה איזשהו אופי מסוים. והרב קודם כל מתחיל להגיד לנו, זה לא כזה, נשמה זה משהו כללי, בטח ובטח נשמת כנסת ישראל, אי אפשר כל כך להגדיר אותה. היא לא משהו מצומצם לפי תפיסות, ההגדרה ומושגי הטוב או מושגי ההבנה שלנו. בסדר? כל מושגי ההבנה והטוב שלנו הם מאוד מאוד חלקיים. עולם הנשמות הוא תמיד לאלה ולאלה יותר עליון. הוא לא מוגבל. כוללת היא את הכל. והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה. בכל יפעת תענוגה. אז הרב אומר פה, נותן לנו פה קו ראשוני של, של תנועת הנשמה, תנועה של נשמת כנסת ישראל. הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. כלות נפשה לאלוקים זה ביטוי של כלות הנפש, זה ביטוי מאוד מאוד עליון של השתאבות כזאת. היינו עכשיו בראש השנה, והזכרנו את עקדת יצחק, יש בפיוטים של היום השני של הספרדים, לפני עקדת יצחק, אבל שאין לי פה את זה, אבל יצחק אומר לאברהם, יש שלב מסוים, ראה יחיד כי הוא עשה, נכון? זאת אומרת שיצחק פתאום מבין שהוא עשה, הוא הנושא של העניין, כן? עד אז אברהם יודע, ולאט לאט יצחק מתחיל להבין, אז מגיע הרגע הזה שראה יחיד כי הוא עשה. הוא מבין. עכשיו הוא מבין. אמר להורו המנוסה. עכשיו אני לא זוכר בעל פה, אבל זה ממש מאוד מאוד במיוחד. ברגע שיצחק מבין, אז הוא אומר שם, פחות או יותר את המילים האלה, ליבי, ליבי ונפשי אליו אחשוף, כאילו אני רוצה לחשוף את הלב שלי, לחבר עם הלב שלי לריבונו של עולם. הוא אומר לאברהם ככה, אם תמנעני סוף, אם אתה תמנע ממני את ההתחברות הזאת, את ההתקללות הזאת בקדוש ברוך הוא, סוף נשמתי ורוחי אליו יהיה סוף. בסוף הקדוש ברוך הוא בכל מקרה אני אתאחד עם הקדוש ברוך הוא. אני באתי משם ואני כל הזמן בגעגועים לשם. עכשיו יש לי זכות להתחבר לקדוש ברוך הוא בכל ליבי ובכל נפשי. אז בכל מקרה יקרה ב-120 שנה, אבל אני רוצה לעשות את זה מבחירה. הגדלות הוא שיצחק זכה לעשות את זה לא דווקא במוות, אלא בחיים. אבל יצחק מגלה את מה שהרב כותב פה, שכלות הנפש. כלות הנפש, דיינו, כיוון שהנפש שלנו היא כל כך, היא באה מהמקור האלוקי. יש לה געגועים אינסופיים להתקשר ולהשתייך לריבונו שלו. כמובן שזה השאיפה בסופו של דבר היא לחיות את. הרב צבי יהודה אומר שיש צדיקים ענקיים שזכו למות על קידוש השם, וכתוב שהם בשמיים נמצאים במדרגה הכי גבוהה, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אבל הרב צבי יהודה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה על קידוש השם. זה עיקר המצווה. לא למות, מי שזוכה למות על קידוש השם, אמרנו, זוכה למדרגה הגבוהה ביותר. אבל המטרה שלנו היא לחיות על קידוש השם. לחיות את התודעה היצחקית הזאת, שאנחנו כל הזמן, כתוב על יצחק שנשאר עקוד, הוא נשאר למעלה, גם כשהוא ירד למטה, הוא כל הזמן למעלה, הוא כל הזמן מחובר ושייך כלות הנפש לריבון של עולם. זה אופי פנימי עמוק שנמצא בתוך נשמת ישראל, שבה הכיסופים לאלוקים, הכיסופים לקדוש ברוך הוא, על כלות הנפש, זה טבע החיים. זה טבע חיים מאוד פנימי, מאוד עמוק, מאוד יסודי, שבסוף אנחנו נועדנו לחיות אותו. לחיות אותו בתוך העולם הזה. אבל לחיות בתוך העולם הזה מתוך יניקה ושייכות וגעגועים כל הזמן למקורנו. נחשפה וגם קלטה נפשי לחסרות בית השם, שמעה נפשי, כן, כל הביטויים האלה שדוד המלך הוא המרכז שלהם, כן. ביטויים של געגועים אדירים, שלפעמים גם הפרט מרגיש אותם, אבל מה שנשמעת הכלל מרגישה אותה, הנשמה שלנו הכללית, כמו שאמרנו, כל דבר שמופיע אצלנו באופן פרטי, הוא קלוש לעומת איך שהוא במקור. במקור נשמעת ישראל קשורה לקשר אדיר, לגעגוע אדיר, כלות הנפש לאלוקים. והרגשתה את המתק, מתק מלשון, דיקות, ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו. אצל נשמת ישראל, המתיקות של החיים, הנועם של החיים, זה הגעגוע והשייכות הזאת לריבון שלו. זה המתק והנועם העליון. נועם, אם היו פעמים, באיזה כינוי נכנה השראת שכינה? השראת שכינה אולי זה קדושה, זה רוממות. משה רבנו, שהוא יוצא לברך את עם ישראל ביום השראת השכינה במשכן, בראש חודש בניסן, יצא וברך את עם ישראל ואמר להם, והיא נועם השם אלוקנו עלינו. שתמיד נרגיש את הנעימות הזאת שאנחנו מרגישים עכשיו. שהרגשת הנעימות שהייתה במשכן, נעימות זה כאילו מין דבר, אי אפשר לתאר, נכון? מה זה נועם? כל אחד יש לו את הנעים שלו, נכון? אבל נעים, או אפילו עוד יותר, מה שהרב קורא פה, מתק, מתיקות, נועם עליון, קצת, זה הסיבה למתיקות של ראש השנה, שנה הוא מתוקה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיה לנו שנה של הרגשת המתיקות הזאת, של מתיקות הקשר עם ריבונו של עולם. הגעגוע של הרעיה אל הדוד, כן, זה מקום פנימי מאוד מאוד עמוק שנמצא בנו, ואל היחיד, אל הנשמה הפרטית, הוא ככה מדי פעם, ככה זורח בתוכה, נותן לנו איזה, מרגישים פתאום איזה געגוע כזה, בחגים, בימים מיוחדים, בתפילות מיוחדות, לפעמים קצת אפילו ביום יום. אבל איך שזה נמצא בנשמת ישראל, זה געגוע עצום והרגשה שזאת המתיקות, זאת הנעימות היותר פנימית, היותר עמוקה, יותר עליונה. זה קו אופי אחד של נשמת כנסת ישראל. הגעגוע והשייכות עד כלות הנפש לאלוקים, למקור שלה. הרעיה, כן, שכמהה אל הדוד. אומר הרב, איך זה מתגלה? זה המשפט הבא, תראו. והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה. מתגלה בתורה ובמצוות, מתגלה במוסר ומידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חיי. מתגלה במסירות נפש תדירית, בנסיעת עול גלות מאהבה, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים שהאורה האלוקית מדבקת על ידם בקרבה. כשיש קו אופי שהוא כל כך יסודי, הוא כל כך עמוק וטבעי ומהותי לעצם החיים של הנשמה הגדולה הזאת, זה קו אופי שחייב להיות שהוא מתגלה, הרי מי הנושא את הנשמה הזאת? עם ישראל, נכון? עם ישראל הוא העם שחי את הנשמה, זה האופי שלנו בעצם, האופי הקולקטיבי, האופי הלאומי שלנו, של נשמתנו כמובן. לא, בדורות שאנחנו יותר מחוברים לעצמנו, אנחנו יותר, זה יותר יופיע, בדורות שאנחנו יותר רחוקים מעצמנו, זה יותר יחלש, אבל זה מופיע כל הזמן. אין דור שלא רואים שהעם הזה כל הזמן מחפש את הקשר לאלוקים. כעם, כן? אז ביחידים יש יותר, יש פחות, אבל כעם רואים קו אופי לאומי של געגוע לאלוקים, של חיפוש לממש גם את הקשר הזה. אז איך זה מתגלה? אומר, המתגלה בכל פינותיה, בכל מקום שתסתכל על העם הזה. אתה תראה עם שמחפש ומתגעגע ולממש את הקשר הזה. מתגלה בתורה ומצוות. מתגלה במוסר ומידות. כן? אלה הגילויים שאנחנו קיבלנו על ידי הקדוש ברוך הוא, את הדרכים איך לממש את הגעגוע הזה. ישקל עם נשיקות פיום, כל כתוב שכל מצווה וכל תורה זה סוג של כמו כן, נשיקה עליונה עם ריבונו של עולם. ולכן כיוון שקיבלנו את, 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 את הקשר הזה, כן, הבעל שם טוב אומר מצווה מלשון צוותא, חיבור, נקודת קשר. נקודות הקשר שלנו עם ריבונו של עולם, התורה והמצוות, הם אלה שמממשות את הקשר הזה. ועם ישראל יודע שהוא קיבל את המתנה הזאת, ולכן הוא לא יעזוב את התורה. הוא כל הזמן כן, משתייך לתורה. כן. כן, מה למשל? לפעמים, נכון, נכון. הנה, למשל, המדרש הידוע שכתוב שכשחזל ראו שבבית ראשון ישראל עבודה זרה היה דבר מאוד מאוד סוחף, נכון? וכבר היה צריך להרגיע שם את העסק. אחרי שהוא עשה לנו כל כך הרבה נזקים לאורך מאות שנים, אז חזל התפללו, נכון שיצרד העבודה זרה היא מתמעט. לראות את הגמרא הזאת, מה קרה? יצא אריה של אש מבית קודש הקודשים ועלה לשמיים. כן? איך זה יכול להיות? יצרד העבודה זרה הוא אריה של אש בקודש הקודשים? אלא זה אותה תשוקה. כן? זאת אומרת, יצרד העבודה זרה זה מתחיל מאותה תשוקה אדירה לאלוקות שיש בעם ישראל. אבל כשהיא מתלבשת בצורה לא נכונה ולא תאורה, אז היא מתגלה בצורות מאוד מאוד שליליות. ולכן היה צריך, כשהפחתנו יצרד עבודה זרה, גם פחת הלהט והתשוקה לאלוקות. זה בא ביחד. אבל כאילו, חז"ל הבינו שצריך פה להפחית את הכוח הזה, למסד אותו, לתקן אותו, לתאר אותו, כדי שנוכל להתמודד איתו מחדש. וכנראה שלכן היום, כשאנחנו מנסים להרגיש בתוכנו את הגעגוע לגעגוע הזה, נכון? אנחנו, הוא מתגלה מדי פעם, כן? געגוע חזק, אבל אין מה להשוות את הגעגוע שיש לנו לאהבת השם ויראתו, להשוות את זה לגעגוע שהיה בבית ראשון. בבית ראשון הגעגוע היה כל כך עצום, שזה, אם לא היה את הסבלנות ואת התארה לממש את זה בצורה נכונה, הם ימשו את זה בצורה לא נכונה, למרות שהם ידעו שהם טועים. הם ידעו מפורש שהם טועים, שזה לא הדרך, אבל הם לא, זה כאילו כמו איזה משהו, לא יכול, זה כאילו עצם החיים. חייב לממש את זה, ולא ידעת לממש את זה בצורה נכונה, או לא, הוא היה צריך הרבה יותר עבודה וטהרה כדי לממש את זה בצורה נכונה, אז זה יתממש בצורה של עבודה זו. היום, הבוקר קראתי משהו מופלא ביותר, מה שקשור לעניין הזה. הכתוב שבבית שני, במשנה, במסכת יומא, יום הכיפורים, אז כתוב שהכהן הגדול, הם מכינים אותו בלשכת הפרדרין. לשכה שהייתה במיוחדת בית המקדש, לשכת הפרדרין. וכתוב בגמרא, למה נקרא פרדרין? פרדרין זה כמו פקידים. למה נקראת לשכת הפקידים? הרי זה הלשכה של הכהן הגדול, הלשכה הכי חשוב. כי בבית שני, הכהנים הגדולים היו מתחלפים כמו פקידים. כי כל שנה, כיוון שהיה מצב של ירידה רוחנית, והתחילו לקנות את הכהונה הגדולה בכסף, היה שם שחיתות גדולה וירידה רוחנית גדולה, ואז כהן גדול לא היה מסיים את שנתו. היה מגיע ליום הכיפורים והיה נפטר. היה צריך לנות כהן גדול חדש. אז היו כל הזמן מחליפים את הלשכה, כאילו כל הזמן השלט על הלשכה כל הזמן היה משתנה, כן, משנה לשנה. אז שואל אחד מגדולי ישראל, הבני ישכר, הוא שואל, למה המשנה אז קוראת ללשכה? זה בושה שככה קראו ללשכה הזאת. כל הזמן היו מתחלפים שם אנשים, כי היו במדרגה רוחנית כזאת גרועה. אז ככה אתם מנציחים את השם של הלשכה, קוראים במשנה, כי לשכת הפרדרין, כאילו, הגמרא מספרת למה זה היה. מי צריך לדעת את כל הבושות האלה? אומר בני שכר, לא, זה להבין איזה תשוקה לאלוקות יש לעם ישראל. אתה נמצא בדור על הפנים. כל כהן קדוש שנכנס, יודע טוב מאוד מה קרה לזה שלפניו ולזה שלפניו. והוא עדיין ישלם את כל הכסף שיש לו בעולם בשביל להיכנס לקודש הקודשים ולמות שם. העיקר לעמוד לפני השם. זה ביטוי, גם במדרגה הרוחנית הנמוכה, איזה להט של תשוקה, של אהבת השם היה לעם ישראל. במסירות נפש, כהנים שהם יודעים שהם לא בסדר, והם קונים את זה בכיף. אבל מה אני לא אעשה פעם אחת להרגיש את התשוקה הזאת בקודש הקודשים ולמות על כיפוש השם. אז קראו לזה לשכת הפרדרין, להבין מה זה עמך כולם צדיקים, אפילו בדורות הקשים. אז כן, זה יכול להתגלות בצורה גם לא טובה. אבל זה, אבל זה, קודם כל זה, זה קשר חיים. להבדיל, כמו שיש, כן, שיש אהבה בין הורים לילדים או בין בעל אישה, אהבה גדולה מאוד יכולה לפעמים לגרום לטעויות הכי גדולות, ולמריבות הכי גדולות, ולה, נכון? בגלל שאוהבים, אז הרבה פעמים לא יודעים לנתב את זה ולבנות את זה כמו שצריך. אז ההתגלות הראשונית של אהבה, אהבתנו לקדוש ברוך הוא, בתורה ובמצוות, כמו שאמרנו, אלה הגילויים שריבון שלנו נתן לנו כדי לגלות, ולכן עם ישראל הוא עם שאוהב תורה, עם שמשתוקק לתורה, חי את התורה, חי את המצוות, תודעת חיים כזאת שנמצאת, כן, בתוך העם הזה. מתגלה במוסר ומידות, כי מוסר ומידות זה הדרך לחיות את האלוקיות שבנו ולא לפגום בה, כן, ולכן עם, זה עם שכן, שם, המקום המוסרי, המקום המידותי, חזק ומתגלה ומופיע, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית. זאת אומרת, זה כבר גילויים יותר טבעיים, שיכול להיות שזה בכלל אצל אנשים שלא עושים את זה מתוך תורה מצוות, אבל הם מבטאים כל מיני רעיונות וכל מיני געגועים לרוחניות, לאידאות, לעולם מוסריים, שזה שוב נובע מאותה המיה פנימית. בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חיי. כן? כתוב בפסוק, קלטה נפשי לאל חי, אז המדרש אומר, לאל חי, לאל חיי, אל שהוא החיים שלי, לא רק שהוא חי, אלא הוא החיים שלי. קלטה נפשי לאל חיי. כן, קשור ל... כן, הפיוט המופלא של אבן עזרא, צמא לך נפשי. הרב ציודה אומר, צריך להשאיר את זה רק בשבתו שמרגישים את זה, לא להשאיר את זה, לא מרגיש עכשיו איזה צמאון לקדוש ברוך הוא, לא להשאיר את השיר הזה. הפיוט של אבן עזרא, אבן עזרא היה, היה לו צמאון אדיר לקדוש ברוך הוא, היה ממש חי, היה כזה חי, עובר מקהילה לקהילה, לא היה לו איזה מקום קבוע, אבל כל מקום הוא היה... היה מדליק את הלבבות עם, 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 עם הצימאון שלו. אז הרב ציודה אומר, זה לשיר, רק שבאמת יהיה, לא, זה למלמל את זה. צמא נפשי. כן. והוא כתב את זה במקור כהקדמה לנשמת כל חי. אתם רואים את זה בסוף. בסוף הפיוט הוא אומר, אתי קוד הפי בנשמת כל חי. פיוט הקדמה לנשמת כל חי. גם בכלל, נשמת כל חי, ואז הכל זה, זה הפיוטים שאנחנו אומרים, במיוחד בשבת, שהנשמה יותר פתוחה להרגיש את, את החיבור הזה. כן, אחד עודי לקראת קלה, כן, הקלה יוצאת לדודה. קלטה נפשי לאל חיי. מתגלה במסירות נפש תדירית, בנציאת עול גלות מאהבה, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים שההורה האלוקית מתדבקת על ידם בקרבה. כאן הרב מדבר בסוף על דורות קשים יותר, דורות של גלות, דורות שצריך... לשאת את עול הגלות, ורק בגלל מה? רק בגלל שאנחנו שונים ומשונים, ואנחנו שומרים על התורה, ואז זה יוצר עוד פעם את החיכוך עם הגויים, ויאללה, בואו נעזוב את זה כבר, ונהיה ככל עמים, ולא. גם ישראל ממשיך לשאת באהבה, לשיאת עול גלוי מאהבה, לא לזנוח את סדר החיים, את סדר החיים, כמובן, את המצוות, כן? מוכן, כן, האנוסים בספרד, מה לא אסום, איזה שבעונות, איזה עינויים, איזה... לא לעזוב, זה שלנו, זה החיים שלנו, פתאום איזה ילד, איזה גוי, כומר, שפתאום נזכר שהאמא שלו הייתה ממלמלת משהו, מדליקה נרות יום שישי. מה לא עשו בשביל לזנוח, לא לזנוח איזה משהו, את סדר החיים, כולל במחיר מוות, כולל במחיר הסתכנות. שוב, הכל בא מאותו מקום, מאותו מעיין, כן, שאנחנו קיבלנו אותו גם במסורת, כל אחד מבית אבא, משהו, איזה כך. הניגונים האלו והחיבור הזה והמיה של עם שהוא שומר כל הזמן על הקשר הליבי הזה אל אלוקים שהוא עומק החיים שלנו. לא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים שההורה האלוקים מדבקת על ידם בקרבה. גבורת רעם זו, גבורת רעם זה גבורה אדירה, גבורה שהיא לא באה מקנה מידה אנושי רגיל, גבורה שהיא עמדה בפני כל הניסיונות, כן, מעקדת יצחק ועד היום, היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. ומזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו. מזרי ישראל זה הקדוש ברוך הוא שפיזר אותנו ושלח אותנו לגלות, שיראה איך אנחנו שומרים על הקשר אליו, אל תורתו, אל המצוות, אל החיבור אליו. אומר הרב, זה יביא לנו באחרית הימים את החזרה, את הקיבוץ. כמו מגנט כזה, שהוא כל הזמן שמר על הקשר אל המקור שלו, בסופו של דבר זה יביא אותו חזרה. זה יביא אותו חזרה, כי בעצם חלק מתהליך הגאולה, אנחנו צריכים עוד לראות את החלק השני, אבל חלק מתהליך הגאולה זה לחזור לחיות כעם את הקשר שלנו לאלוקים, ושיא הקשר הוא כמובן כשאנחנו חוזרים להיות כעם בבית מקדש, ואז כל החיבור הזה יוצא לפועל בשיא מדרגתו. יש לזה הרבה הרבה מדרגות, כמו שאנחנו מבינים, נכון? כמו הלבנה, שיש לה מדרגות שהיא מלאה, ויש מדרגות שהיא חסרה. גם כנסת ישראל יש לה הרבה מאוד מדרגות של כלות הנפש לאלוקים. וככל שאנחנו יותר בריאים, יותר בארצנו, יותר מחוברים לתרבות שלנו ולתורה שלנו, ואחר כך בעזרת השם לירושלים וכן ואת המקדש וכן, אז ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וכן, זה הנועם, כן, זה ממש בתפילות של ימים נוראים, נכון? ככה זה בנוי, נכון? תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, כן, ואחר כך קרן דוד ומשיח, אז צדיקים יראו וישמחו, ירגישו את הנועם העליון הזה בשיא המדרגה שלו. כל למה אני צדיק, אני אם אני צדיק פרטי, למה אני צריך שכל עם ישראל יחזור לארצו ויבנה את ירושלים ורק צדיקים יראו וישמחו? אני יכול עכשיו לבנות את הגעגוע שלי לאלוקים. הגעגוע שלי לאלוקים הוא ביטוי לנשמת כנסת ישראל. וככל שנשמת כנסת ישראל תתעלה, ממילא גם הצדיקים שבה יתעלו. אנחנו גם עכשיו רוצים, כל אחד לפי מדרגתו, להתחבר יותר ולהרגיש יותר, להיות מחוברים יותר. אבל צריך תמיד לדעת שזה תהליך כללי, ולכן אנחנו צריכים תמיד להתפלל על כל עם ישראל. וגם בימים נוראים שאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל עם ישראל. כי ככל שנשמת ישראל תתעורר ותתרומם לכל הקשר האדיר הזה, ממילא כל אחד מאיתנו ניזון מזה ומתחבר לזה ומקבל תוספת לאין ארוך גם במקום הפרטי שלו. אפילו תגיד הלל שכתוב שהיה יכול להיות נביא מצד מדרגתו הפרטית, אבל דורו לא היה זכאי, אז לכן גם הוא לא קיבל נבואה. אבל בסוף אנחנו ניזונים כמה כנסת ישראל היא חיה. כנסת ישראל בגלות אין נבואה, גם לצדיק הפרטי הכי גדול לא יכול לקבל נבואה, כנסת ישראל בגלות. חזקאל קיבל עדיין שירה עם ארץ ישראל, אבל באו בעבורה, תמיד חלק מארץ ישראל, כעם ישראל בארצו, ממילא, כן, כעם ישראל היה בשיא המדרגה שלו, היו להקות של נביאים. מה זה להקות של נביאים? לא כזה בחרך עם גיטרות והגברה, אבל היו מתקבצים ביחד וחיים את הקשר הזה לריבון של עולם, בגעגוע, בדיבור, בתפילה, בהתוועדויות כאלה של צמאון הקדוש ברוך הוא. זה היה אטמוספירה, זה היה כאילו להביא, כמו שלא יודע מה, מתקבצים חבר'ה, מדברים על השיח הכולל, לא יודע מה, מתקבצים כמה חבר'ה, מדברים על כל חברה, מה שמעסיק אותה, כן? יש חברה מעסיק אותה, המשחק האחרון שהיה, כולם מדברים על זה, ראית את זה, זה ההתלהבות, זה, יש חברה אחרת, מדברים על לא יודע מה, על השיח הציבורי. כשעם ישראל הוא בריא, אז משהו מאוד מאוד קיים בשיח הציבורי של הגעגוע לקדוש ברוך הוא. והם ממנפים את זה, ומדברים, ועושים התוועדויות, וחיבורים, ותפילות משותפות, וזה נמצא שם כל הזמן, באטמוספירה, בצמאון, ובמתיקות שבצמאון הזה. בהרגשת הצדיקים יראו וישמחו, כן? זה פילי פלאות, כן? קצת מעין זה היה, כן, היית מסתובב בירושלים, בימי החגים, בימי העלייה לרגל. החיוך לא יורד מהפנים, זה משהו כזה, כן. זאת אומרת, אתה יכול לזה חג סוכות. אפשר קצת לדמיין מה זה חג סוכות שבית המקדש קיים. זה המתק העליון, הוא נמצא שם באטמוספירה הציבורית. אז באים, עוברים מסוכה לסוכה, הולכים לסנהדרין, הולכים לבית המקדש, הכל. מופלא ביותר. זה הכל נובע ממעיינות הטוב האלה, מעיינות הצמאון האלה, השייכות. ככל שהצמאון הזה יוצא אל הפועל, אז מלא השמחה וההתעלות הולכים וגדלים. אומר הרב, זה חלק ממנוע הגאולה שלנו. זה חלק ממנוע הגאולה שלנו לחזור לארץ ישראל, זה לחזור לחיות כעם אחד שמממש את הצמאון הזה לריבונו של עולם. בטח, בטח, בטח. זה עיקר תפקידנו, אני חושב. אנחנו בסוף, מה כל כך חשוב בלימוד הזה לכנסת ישראל? זה לא לימוד תיאורטי, אלא בדיוק השאלה שאת שואלת היא כאילו היוצא מכך המתבקש. שנבין שיש לנו משימה לאומית בעבודת השם, ולא רק פרטית. בסוף כל אחד, לא כל אחד עכשיו ילך, יכול לעשות, לא יודע מה, כנסים במרכז תל אביב ולרומם את כל מי שיכול עד רבה, כן? אבל גם כשאני בעבודת השם שלי, אז על מה אני מתפלל? תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, נכון? פתחון פה, שתח להם את הפה, שירגישו קצת. וזה כן, זה ערבות הדדית עמוקה מאוד. אנחנו נשמה אחת. בעל התניא היה אומר על זה בפרק ל"ב בתניא, נשמה אחת בגופות מחולקים. כן? ויש על זה, הרב ציודה היה מביא את ה... זה היה דבר שככה בישיבה, אולי אני חוזר על זה הרבה, כי זה ממש תורת הרב צבי יהודה יותר עקבית, שהבעל היערות דבש, קראו לו רבי יונתן אייבשיץ, היה מגדולי הדור, איך היה? לא יודע מה, 70-80 שנה, רבי יונתן אייבשיץ, כתב ספר יערות דבש עם דרשות כאלה עצומות. אז הוא היה, אולי יותר 100 שנה, הוא היה בתחילת תקופת ההשכלה, ושם הייתה תופעה שפתאום מקהילות יהודיות ומהישיבות, ופתאום היו אנשים שפרשו וככה נתפסו להשכלה והתרחקו מהתורה. ואחד הביטויים לדבר היה הגילוח בתער, כי לא היו אז מכונות גילוח, אז כאילו יהודי היה יהודי עם זקן, היה כאילו ככה זה היה, אסור לגלח בתער, לא היו מכונות גילוח. אז ממילא עכשיו מי שעבר את הקווים אז מאוד היה בולט, כן? פתאום מגולח, כן? פתאום איזה אחד מהחבר'ה בישיבה רואים אותו מגולח, הוא ככה. עכשיו, אז החבר'ה בישיבות התחילו ככה לצחוק על המגולחים, כאילו זה, יהודים יש להם, אחד מהדברים זה חוש ההומור, נכון? זה חוש ההומור יהודי, זה דבר שעזר לנו להתגבר על הרבה איסורים, אני חושב, במהלך הגלות, לא סתם פיתחנו את הגן הזה. אבל חלק מהחמדה היה לי לצחוק על המגולחים האלה, כן, המגולחים האלה, אני המצחיק הזה, היום זה נראה לנו נורמלי, אבל אז זה היה נראה מצחיק, יהודי מגולח, תגיד לי, מה אתה פה, זה, מה? בקיצור, אז עשו צחוקים בישיבות, רבי יונתן אייבשיץ היה ראש ישיבה, הוא שמע את החבר'ה שלו בישיבה צוחקים על המגולחים, כאילו על החברים שלהם, אפשר להבין אותם מבחינתם, זה סוג של מגננה כזה, כן, נכון, זה כאילו אני לא כמוהם, הם המגולחים, תחקו עליהם. אז הוא עשה שיחה בישיבה. שיחה מאוד שהדהדה אחר כך, שאמר להם, תראו, כשיש לך מישהו מעם ישראל, שהוא יתגלח בתער, ולך יש כזה זקן ארוך, ואתה כולך, כן, מבסוט מעצמך, מעבודת השם שלך, והוא המגולח הזה, מה הוא יחטוף בגיהנום. אתה לא הבנת את כל הרגשת היהדות, כך הוא אומר. כי בהרגשת היהדות האמיתית, אתה אמור להרגיש שיש לך חצי זקן ואתה חצי מגולח בתער. ככה תרגיש. זה השיחה שעשתה רושם גדול. כי אם אתה מבין שאנחנו נשמה אחת, אז מה אתה צוחק עליו? הוא הנשמה שלך, אנחנו שייכים אותה נשמה. אז האלה השמאלנים או האלה, כן, אפשר לתרגם את הכל לימינו אותו דבר. מה לצחוק על מישהו או להיות מבסוטים שהם ככה, אין הם ואנחנו, אין דבר כזה, אנחנו נשמה אחת. בסדר, בסוף גם את החיות האישית וגם את הדין הפרטי לכל אחד, בסדר, ברור שזה גם קיים, אבל בהרגשה הבסיסית אנחנו נשמה אחת. ולכן השאלה היא ודאי נכונה, כן, כשאנחנו לומדים שזאת הנשמה של עם ישראל, אז ממילא אני הרבה להתפלל שזה יצא לפועל להמח כולם צדיקים, כן. בסדר? טוב, בואו נראה את פסקה ד', כי כאן הרב נותן קו אופי אחר, משלים. קו אופי אחד, הגעגוע לאלוקים, כלות הנפש לאלוקים. בסדר? בואו נראה פסקה ד', קו אופי משלים, נוסף. מגדיר הרב ככה, עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלו שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. ואתה רואה פה שהרב נותן פה הגדרה נוספת לקו האופי, למה שהרב קורא, לגרעין הפנימי של מהות נשמתה של ישראל, אבל במילים אחרות, לאופי של הנשמה שלנו. ומה קו האופי השני? הרצון להיות טוב לכל, להיטיב לכל. בסדר? שני קווי אופי, עוד נראה כמה הם משלימים, והם בעצם ממש מזינים אחד את השני. אבל קו אחד זה הגעגוע לאלוקים, וקו שני, החפץ להיות טוב לכל. חפץ זה אפילו, כשאנחנו משתמשים במילה חפץ, הרבה פעמים זה רצון עמוק. ככה המנבי מסביר, כי בעברית יש לפעמים מילים מקבילות, אז כל אחת יש לה את הניואנס שלה. אז יש רצון ויש חפץ. חפץ זה עומק הרצון, הרצון הפנימי, הנשמתי. עצמות החפץ של להיות טוב לכל. מסביר הרב, מה זה לכל? מה זה לכל? בלא שום הגבלה בעולם כלל. בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב. יש פה שני היבטים של הטוב, שאנחנו לא מוכנים להיות מוגבלים בהם. היבט אחד הוא כמות הניתבים. להיות טוב לאלה ולא לאלה, זה פגם במהות הטוב. או צריך לסייג את זה, נכון, שבהתנאים הרשעים, להתנהג, אבל הבסיס, אנחנו נראים פה על הבסיס, בשאיפת חיים. חג לפעמים צריך באופן מעשי, כן, מסתנה לך השם אסנה, וכן, אני מדבר על זה שזה לא סותר. אבל קודם כל, הבסיס הנשמתי שלנו, להיות טוב לכל. להיות אברהם אבינו, נכון? על סדום, איך הוא נלחם. על סדום. אולי יש 40 צדיקים, אולי 30 צדיקים, אולי השופט כל הארץ יושב ויעשה משפט, מה זה? הרב סיודה היה אומר על זה, זה ביזיון בית משפט, איך אתה מדבר על הקדוש ברוך? הוא שמה מאבד את הברקס. על מי? על זה? עיר של רשעי עולם, רשעי עולם. ככה הוא, אבל הוא לא מתפלל רק שהקדוש ברוך הוא יוותר להם. אולי יש שם צדיקים שאפשר לתקן אותם. כן? הוא רוצה לתקן אותם. אבל הוא כל כך, זה כל כך חשוב לו. לוט, הוא יצא למלחמה על לוט. הוא לא, הוא יהיה קשה לו לגייר אשת ישמעאל. אברהם אבינו, זה מעיין הטוב הזה. כן? חסד לאברהם. חסד לאברהם. רבקה אחר כך, על מי? על הגמלים. אנחנו לא מדברים כבר על בני אדם, על הגמלים. עד שאחרון הגמלים לא יהיה לו שם לשתות. יש ביטוי כזה של הרב קוק באחת השיחות של שבת שהוא נתן. זה תלמיד אחד שכתב שיחות שלו בשבת. אז לא כתב בשבת, שיחות שהוא נתן בשבת. אז הוא כתב בשמו, שהרב אמר, כל עוד יש תולעת אחת, הרב ציטט את זה בשם מישהו. לא זוכר. כל עוד יש תולעת אחת באיזה מקום, ויש איזה נקיק סלע שמכביד עליה והיא תקועה. וזה כואב לה, אנחנו לא גמרנו את העבודה שלה. מה הכוונה? לא להגביל את שאיפת הטוב בשום דבר. לא בכמות, זה הכוונה בכמות, כן? ברור שאחר כך יש מדרגות, נכון? אדם לא אמור לאהוב את האחים שלו כמו שהוא אוהב את ה... כן, יש מדרגות, אבל קודם כל לפני המדרגות, המדרגות זה אחר כך, לקומה השנייה. שאיפה הטוב המוחלט, לתקן הכל, לאהוב הכל, לרומם הכל, כן, הכל, הכל, הכל כולל הכל, עד התולעת. אומר הרב, לא להגביל את זה לא בכמות הטוב ולא באיכותו של הטוב. מה זה איכותו של הטוב? איכותו של הטוב זה פן לא פחות חשוב. זה פן לא פחות חשוב. כי להיטיב יש לא להגביל בכמות, אבל להגביל, לא להגביל באיכות, זה אפילו יותר חשוב. יש יכולת לקחת מישהו ולתת לו כמה צדקה, כמה שקלים לצדקה, אולי אפילו הרבה כסף לצדקה. בשום מקום הוא עדיין נשאר עם הסיבות שהביאו אותו לשם, נכון? עכשיו ירווח לו, יקנה כמה ארוחות בזכותך. אבל למה הוא הגיע להיות שם? יש לו איזו עניות פנימית, נכון? עניות ברוחניות, עניות בנפש, עניות באהבה, עניות בקשר. עניות מהעבודה, נכון? בכמה שקלים האלה. האיכות של הטוב היא להבין שהעולם הוא נתקע בגלל, לא בגלל שאין לו אוצרות טבע או כסף או כישרונות, אלא שאין מספיק טוב, אין מספיק רוח, ואין מספיק אמת, ואין מספיק אהבה וחום וכל הדברים שאחר כך גורמים לאלימות ולרשע ולכל המחלות. אז איכות הטוב היא הרבה יותר עמוקה, כי היא כבר מבינה שצריך לתקן את שורש הבעיה, ולא רק לסתום חורים, כן, שיעזרו באופן נקודתי, וזה מאוד מאוד חשוב, כן, של צדקה וכן, תפילה ותשובה צדקה, אבל צדקה של נתינה נפשית היא לא פחות חשובה מצדקה של נתינה מעשית, כי היא באה לפתור את השורש, את הבור שבלב, לא רק את הבור שבחשבון בנק, נכון? וזה הרבה יותר חשוב, הרבה יותר נצרך בעולם. כי כשממלאים את החור שבלב, אז אחר כך בדרך כלל גם האדם יודע בעצמו למלות את החשבון בנק. אבל אם ממלאים את החשבון בנק, אז לצערנו, הרבה פעמים שקורה זה שאם החור בלב עדיין קיים, אז יחזור החור של החשבון בנק, נכון? ככה זה בדרך כלל קורה. ככה זה בדרך כלל קורה. ולכן איכות הטוב היא משימה, והיא גם משימה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קל לתת צ'ק וללכת. מה? בחיוך, בהגיד בוקר טוב, בלתת כוחות, קודם כל אחת לשנייה, ואחר כך יש לנו, כל אחד יש משפחה, כל אחד יש שכנים, כל אחד יש חברות, ולחפש את אלה עם החורים. וכנראה שאם אנחנו רואים מישהו עם חור, כנראה שמראש אנחנו קיבלנו משהו שיכול לעזור. אנחנו לא אחראים על כל החורים שבעולם, גם זה צריך לדעת, ולא עליך המלאכה לגמור. אנחנו כולנו ביחד. כן. אבל זה שזה חלק מאיתנו, מה-DNA שלנו. אברהם אבינו אפילו לא יושב בתוך האוהל, יושב בפתח האוהל. אולי יש איזה מישהו עם חור שמסתובב שם בחוץ. נכון? יושבת פתח האוהל זה מיקום מאוד מאוד מדויק. ומצד אחד יש את האוהל, ואת האדם צריך לדאוג לעצמו ולמשפחתו, ואי אפשר כל היום להיות רק בחוץ. זה לא נכון, זה לא אמיתי. נכון? אנחנו רוצים להתכנס, וההתכנסות היא חלק מהבריאות, חלק ממה שמתאין אותנו וכו', אבל יש את פתח האוהל. את המדרש הכל כך מופלא הזה על בת של רבי עקיבא, נכון? שביום החתונה שלה ראו בכוכבים שהיא אמורה למות, נכון? מכירות את זה? ואז אמרו את זה לרבי עקיבא, רבי עקיבא אמר, תדאגו, התפלל, והוא לא, הוא לא... ואז ביום החתונה שלה, איפה העיניים שלה היו? בפתח. כולם מתרכזים במנות שהם קיבלו, למה קיבלתי שניצל, רציתי עוף, זה, כל אחד, זה. והיא מסתכלת, היא רואה, היא היחידה שרואה את העני שבפתח. ואין לו מקום. היא לוקחת את המנה שלה ונותנת לו. ואז בערב, כשהיא באה והוציאה את הסיכה מהזה, ותחווה אותה לאיזה חור, ושם בחור חיכה הנחש שהיה אמור להרבות. הגמרא אומרת על זה, הוא צדקה תציל ממוות. שואלים מפרשים, רגע, איזה צדקה? הכוונה היא לצלחת שהיא נתנה לו. הכוונה היא זה שראתה אותו. הצדקה הכי גדולה. מישהו ראה אותו, כן? ונתן לו את המנה שלו, ונתן לו מקום בעולם, זה הצדקה הכי גדולה. ביום החתונה, שאתה אמור כך, אתה כל כך בעצמך, ואתה במרכז, וכולם באים, ואומרים לך, אבל הלב שלך נמצא, אולי יש איזה מישהו בפתח שלו, לא ראו אותו. זה הגנים של עם ישראל. זה הטוב הזה. וזה טוב שהוא לא חייב להתבטא, וגם השאלה היא מאוד מאוד נכונה, כי הוא לא חייב להתבטא עכשיו. בלהקים עכשיו את כל הדברים הכי מפוצצים בעולם, מי שיכול להדרבה, מצוין, אבל זה מתבטא בקטנה, זה מתבטא בלראות אנשים, לראות את ה... ולתת כוח, ולתת אנרגיה, וחיוך, ואמונה, וטוב. אתה יודע שמי שלא עומד אמונה, הוא בעל אוצר, ירצה או לא ירצה, הוא בעל אוצר. התחלנו השנה להתמלא באוצר, ובעזרת השם כל אחת תמשיך להתמלא כל החיים. כשיש לך אוצר, אז אתה צריך גם להיות בעל צדקה. נכון? בעל צדקה ורוחניות זה לא פחות חשוב. בדורנו זה מציל בתים, זה מציל ילדים, זה מציל מבוגרים, מציל קשישים, זה מציל את כולם. כי אי אפשר לחיות בלי חום הלב, נכון? וחום הלב בא זה קשור לפסקה הקודמת, בא מהקשר לאלוקים, אז ממילא אפשר לחמם אנשים ולתת להם. וזה אומר הרב הטבע שלנו. גם זה יש סיפור, הסיפורי של הרב והרב ציודה. הרב ציודה מספר שכשהרב היה בשוויץ, היה כמה שנים שהוא היה בשוויץ, לא זוכר מה, התחיל מסיבות רפואיות, אחר כך הוא נתקע שם בגלל מלחמת העולם הראשונה, הוא הלך לחזור כמה שנים, זה שנתיים, לא זוכר. אז הם גרו שם שנתיים, והרב ציודה אומר שזה היה, בשבילו זה היה השנתיים שהכי בנו אותו, כי היה לו את הרב קוק לבד, כאילו. לא היה כאילו את כל העול ציבורי, אז שם הם ריאו לשמיים ככה. הרב לימד אותו הרבה. ואז יום אחד בלילה, איזה לילה אחד, דופקת איזה אישה מבוגרת, סליחה, לא דופק אצלהם, היה להם רופא יהודי, שהיה קשור אצל הרב קוק, אז הוא סיפר את זה לרב. שבאמצע הלילה דפקה אצלו איזה סגנה גויה, אם הוא יכול לבוא לעזור לה, יש לה אבא שלה מאוד מאוד חולה, אם יכול לבוא לעזור לה. אז הרופא ישר מתארגן, ככה וזה, מה, איפה אתם גרים? אז היא אומרת לו את הכתובת. הוא רואה שזה ממש בצד השני של העיר, ועיר כן, בשוויץ, זה משהו ענק. את יודעת כמה רופאים יש ממך עד אליי? למה באת עד אליי? כאילו? יש ברחוב יש מיליון רופאים, אז באת הלך קילומטרים. אז היא אומרת לו, אני חיפשתי באדרסה, חיפשתי בספר. רופא יהודי, יהודי, באמצע הלילה אני צריכה רופא יהודי, אף רופא לא יקבל אותי עכשיו. זה אומר את זקנה גויה, כן? אז זה כל כך היגש את הרב קוק, כאילו הסיפור הזה, הרופא סיפר לו את זה. אמרת, אפילו הגויים יודעים, כן, את הסנגוריה לעם ישראל, עצומה, כן? זה עם ישראל, זה ככה. זה ככה גם היום. אז אומר הרב, זה הגרעין של נשמת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. אנחנו לא בגלל שאנחנו צדיקים, זה הטבע שלנו ברוך השם. קיבלנו את זה בירושה מהאבות. ברור שאנחנו צריכים לממש את הטבע הזה, וכמה אנחנו נפתחים אליו, כמה אנחנו מוצאים אותו לפה, זה תלוי בנו. אבל קודם כל יש לנו את זה. יש לנו את הדבר הזה, יש לנו את הגן הזה. כן? ישראל רחמנים, בישנים, ומלך חסדים. זה טבע. אבל תראו את המשפט הבא, הוא מאוד חשוב. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כמה שהוא גדול ועמוק, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דע איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. נכון? זאת הערה חשובה. יש לנו טבע כזה. טבע כזה של חסד, של טוב, של נתינה, של אהבה, של אחריות על עם ישראל, של רצון להיטיב בכל העולם. אומר הרב, אבל יש פה אבל חשוב. בגלל, דווקא בגלל שזה רגש כל כך עמוק, צריך מאוד מאוד להיות חכמים איתו, מדויקים וגיבורים. שני דברים. כדי לדעת להוציא אותו לפועל בצורה נכונה. כי ככל שהרגש הוא, וזה כמו הרגש של קרבת אלוקים שאמרנו שיכול להפוך לעבודה זרה, נכון? נכון? אז אותו דבר, הרגש הזה. והרגש של אהבת הטוב האדיר הזה שבא עם ישראל, גם הוא יכול ללכת לכיוונים מאוד מאוד שליליים, ולעשות לנו טעויות גדולות מאוד, בהמון המון מובנים. אפשר ישר למנות כמה וכמה דוגמאות, איך רגש של טוב ושל נתינה ושל חסד ושל רחמים, עושה לפעמים לעם ישראל את הטעויות הכי גדולות. אפשר להתחיל עם האויבים שלנו פה, נכון? ואיך עם ישראל מתנהל מול האויבים שלו, וכן, מרחם על אכזרים לפעמים, זה בא מאותו מקום, וזה טעות. וזה טעות, כי כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים, ולכן זה טעות גדולה. אבל זה בא בשורש ממקום טוב, כי זה עם כזה. זה עם כזה שרוצה להיטיב לכולם, וקשה לו לראות שיש שם אנשים כביכול חפים מפשע, ואתה יורה לזה. אז כן, זה ראש הממשלה אמר לפני שבועיים, שכשיש, כן, יורים, מחבלים מתוך ריכוזי אוכלוסייה, אז החייל ישראלי לא יודע מה לעשות, ובצדק. אז זה בא מאמירה של אדם שהוא מלא בטוב, אבל אין לו את החוכמה של התורה לדעת איך להתנהל עם הטוב הזה, וזה גורם לטעויות גדולות. טעויות גדולות. וזה לא רק במובן הזה. אם תרצו, בקריאת התורה של, 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 של יום הכיפורים, אנחנו קוראים את פרשת העריות. בפרשת העריות כתוב בסופה, כן? כי חסד הוא. התורה קוראת לעריות חסד. מה זה חסד? זה בא מאותו מקום של התחברות לא נכונה. והתחברות לא נכונה, השם ירחם, יכולה לגרום לדברים הכי הזויים, הכי נוראים. והתחברות הוא בא מרצון להיות מחוברים לכולם, כן, אבל אתה לא מחובר לכולם. וצריך לדעת איך להתחבר לכולם. וצריך לדעת שאני עירך קודמים, וצריך לדעת שעם ישראל קודם, ויש לזה המון המון חוקים. לכן זו החוכמה הגדולה שצריכה פה להתבסף אל נטיית הלב הזו. נטיית הלב הזאת היא נורא חשובה, היא המתנה שלנו מאברהם אבינו. אבל גם אברהם אבינו קיבל בזה שיעור, נכון? ששרה אומרת לו לגרש את ישמעאל, והקדוש ברוך הוא מצדיק אותה. אתה יפה מאוד, אתה רוצה לתקן את כולה, אתה רוצה לתקן את ישמעאל, זה יתבטא בזה שעכשיו תגרש אותו. עכשיו תגרש אותו, וזה יתקן אותו, ובסופו של דבר אכן ישמעאל חזר בתשובה, כנראה בזכות זה שגירשו אותו. אולי גם היום צריך... יש פה הקלטות. אבל כן, לפעמים אהבה היא, לא, היא מקלקלת את השורה, היא יכולה לגרום לטעויות. כן? ולכן צריכה להיות חוכמה וגבורה. כן, לגרש את ישמעאל זה גבורה. גם היום, זה גבורה. זה גבורה כי מה יגידו, ומה, אתם עם ישראל, ואחרי מה שעשו לכם בשואה, אתם ככה מתאכזרים לאלה. יכולים לבלבל אותנו, וזה מבלבל אותנו. זה נורא מבלבל אותנו, כי אנחנו טובים. ואנחנו ישר מרחמים. וזה טעות. כי את הטוב הזה, אומר הרב, צריך ללמוד על פי דבר התורה האמיתי, איך להוציא אותו לפה. וזה נפלא שיש לנו את הטבע הזה, אנחנו כל כך אוהבים אותו, ואוהבים את עם ישראל שיש לו את הטבע הזה. כולל לאחינו השמאלנים, שהם באים מהמקום הזה. יחד עם זה, אם לא תהיה שם חוכמת אמת, שהיא יודעת איך להוציא לפה את הטבע הזה, אוי ואבוי. אוי ואבוי, איזה טעויות אנחנו נעשה. לכן הרב מזהיר פה, חוכמה וגבורה, שידעו איך להוציא לפה את הטבע הקדוש והאדיר הזה. אבל זה טבע, וזה טבע, וזה טבע מדהים, כן? של טוב השם לקום ורחמה על כל מעשיו, מה הוא טוב, אף אנחנו טובים. וזה אברהם אבינו, וזה רבקה, וזה כל אחינו בני ישראל. בסדר? אז זה קו האופי המשלים. בואו נמשיך עוד צעד עד שיגמר לנו הזמן, אבל זה מה שרציתי, שפחות שנראה ביחד את שני הקווים כדי שיהיה לנו תמונה. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. שימו לב, גם כאן הרב מגיע לגאולה. לפני כן אמרנו שחלק מהרצון של האומה להגיע לגאולה זה כדי לחזור לחיות כעם אחד ולחיות את התשוקה שלנו לקדוש ברוך הוא בצורה הכי מלאה שלה. אומר הרב, גם הטבע הזה הוא חלק ממוטיבציית הגאולה שלנו. אנחנו רוצים לחזור לארצנו כי אנחנו יודעים שרק אם אנחנו נהיה עם בארצו, במלוא מדרגתו, כוחו, חוסנו ואיכותו הרוחנית, אז אנחנו נוכל להיטיב לעולם כולו. נוכל לרומם פה את העולם כולו, נוכל באמת לבנות את העולם הזה בצורה הכי טובה, שממילא לא יהיה בו את כל הצרות ואת כל המלחמות ואת כל הסכסוכים ואת כל הרוע והסבל. זה יקרה רק אם אנחנו נהיה המודל החי שילמד טועים בינה, נכון? אנחנו אומרים את זה גם בראש שנה, נכון? השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, זה אז ידע כל פעול כי אתה פעלתו. ולכן אנחנו משתוקקים לגאולה לא רק לעצמנו, שיפסיקו לרדוף אותנו ואין לנו מקלט בטוח. זה לא מלוא השאיפה. אנחנו רוצים לבוא לגאולה כדי להיטיב לעולם, כדי להיטיב כל עם ישראל, ברור שהם נרדפים ונעשקים בכל הדורות, אבל גם כדי שעם ישראל יוכל להיות מנוע של טוב בעולם כולו. איך כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. הרי זה בדיוק, אברהם אבינו כבר התחיל להיטיב, חשק ההטבה שלו התעורר כבר בחרן. את הנפש אשר עשו בחרן, כן, אברהם מגייר את הזכרים, שרה מגייר את הנשים, הם כל הזמן פועל, הם מבינים את וחשים את הטבע הפנימי הזה שלהם, ורוצים לעזור אנשים לצאת מהגועל ומהרשע של תרבות עבודה זרה. הם מנסים לפעול ופועל. הוא אומר לך, שאיפתך מעולה, אבל התוכנית היא הרבה יותר גדולה. אתה תלך לארץ ישראל ותקים גוי גדול, עשך לגוי גדול, לא לבד. לבד אתה יכול כאן יופי, כאן לאסוף סביבך עוד איזה 50 חבר'ה ולדאוג להם. אתה צריך להיות עם כזה, עם של אנרגיה של טוב, אנרגיה של טוב, של חיבור לאלוקים, שממילא אנרגיה של הטבה ושל נתינה ושל ריפוי העולם מחסרונותיו ומסבלותיו. ופה אני רוצה להדגיש כמה שני הקווים האלה הם מאוד מאוד מקושרים ומזינים אחד בשני. זאת אומרת, כדי להיות טובים ומעניקים ומרפאים, אנחנו צריכים להתמלות בעצמנו מהמקור שלנו, שזה המקור האלוקי. המקור האלוקי הוא כמו הבטריה הפנימית שלנו, כן? שממלאת אותנו בעוצמת החיים, שממילא מאפשרת לנו גם להיטיב ולתקן. בספרי הקודש זה נקרא, יש פה שתי תנועות כאילו הפוכות, נכון? תנועה אחת שפסקה ג' זה תנועה של השתעבדות, השתעבות, השתעבות הכוונה התחברות, התכנסות למעלה, לקדוש ברוך הוא, לקדושה, לתורה, זה תנועה אחת, תנועה של התכנסות. התנועה השנייה של פסקה ד' דווקא תנועה של יציאה, של לרפא ולתקן ולעזור ולגמול, נכון? זה שתי תנועות הפוכות, אבל זה שתי תנועות מזינות. שתי היו אברהם אבינו, שהוא מקור הגניוס הלאומי שלה. הוא היה אברהם המאמין, נכון, ששובר את הפסלים ובונה אמונה באל אחד, והוא אברהם איש החסד שמכניס אורחים ונלחם על סדום וכו'. זה מאותו שורש, זה בא מאותו שורש. כי היכולת לרפא את העולם היא באה מנקודת הטוב הפנימית הנשמתית שלנו, והנקודה הנשמתית שלנו מקבלת את הטעינה שלה מהמקור שלה, שזה הקדוש ברוך הוא. כן, זה נקרא בספרים רצו ושוב. יש ביטוי כזה במרכבה של יחזקאל. על והשרפים, אני חושב, באופנים, רצו ושוב, אז נלקח משם ההבנה שיש פה, רצו זה לרוץ כאילו כלפי הקדוש ברוך הוא, ושוב זה לשוב אל העולם ולרפא אותו. אלה שתי תנועות נפש. כן? ההתכנסות וההתחברות. ההשתעבות והיציאה והגמילה והנתינה. כן? היכולת הזאת היא כן, לשאוב פנימה ולהתרק... וכל החיים שלנו הם כאלה. אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג להתכנס ולשאוב את הקדושה ואת הטוב הפנימי שלנו, כמו שאמרנו, מהתורה והמצוות וכו', זה הפסקה ג', ואחר כך לא להישאר שם ולהתכנס לנו לעצמנו ולהיות צדיקים וקדושים רק, אלא אחר כך לתעל את זה ולמנף את זה ולהופיע את זה בשאיפת התיקון, בשאיפת הטוב. בסדר? טוב, אז בואו נקרא עד הסוף ובזה נסיים. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל. היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו. אז זה ממש המשפט האחרון, זה מה שאמרנו. היא מחוברת לאלוקות, ומשם היא יונקת את הכוח ואת הרצון לטוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו. זה הטוב הוא הסוד של הגאולה המוכחת לבוא. הטוב מוכרח לנצח את הכל. הגאולה שלנו זה לא רק משהו פרטי שבאנו, כמו שאמרנו, לדאוג לעצמנו, אלא זה שאיפה טוב של תיקון העולם. מי יישא את התפילה הזאת? יהושע בן נון, שבא לגאולה הראשונה, אמר, התפילה שלנו זה לתקן עולם במלכות שדי, וכל מבשר יקרו בשמך, עלינו לשבח. גם אנחנו מימים נוראים, תיקן אותה יהושע בן נון, כשאיפת הגאולה שלנו. באנו לפה לארץ, לא רק כדי לכבוש את הכנענים ולדאוג לעצמנו, אלא לסלק את הרוע מהעולם ולבנות עולם אידיאלי, עולם טהור, לנצח את הכל. והחפץ המוטבע של הטוב, השיקוק הפנימי לו, ההשתוקקות, בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה. והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. זאת אומרת, מה כמובן לסמוך גאולה לתפילה? להבין שבסוף כל התפילות שלנו, הן לא רק פרטיות. הן תפילות שבאות לגאול. לגאול את עצמנו גם, אבל לגאול את העולם, ולתת טוב בעולם, ולרומם את העולם. זה נקרא להסמיך גאולה לתפילה. אם התפילה שלי רק מתרכזת בעצמי, אז הוא תן לי כך ותן לי כך ותן לי כך, מדרגה אחת. אבל אם אני מסוגל להסמיך גאולה לתפילה, זה אומר שהגנים הפנימיים האלו, של הטוב לכל, של הגאולה, של הרצון לבנות עולם מתוקן, הם חלק מהותי מהתפילה שלי. ממילא גם התפילות שלי הפרטיות, הן שייכות לאותה מדרגה של השאיפה לטוב. שאיפה לטוב, גם טוב, זה לא סותר, שטוב לעצמנו גם. אנחנו מתפללים לגמרי גם על טוב לעצמנו. מתפללים גם על בקשות פרטיות, גם על הקרובים לנו והאהובים לנו, וזה לא סותר. זה ודאי לא סותר. הפוך, אמרנו, האחריות הראשונית של האדם להיטיב, זה קודם כל לקרובים לו, וגם לעצמו בסוגריים, זה גם כן חשוב. אבל הטבע שבא ממקור של רצון להיטיב לכל. מתוך כך, גם לעצמנו וגם לרחוקים, ועד, כמו שאמרנו, עד רמת העולם והתולעת שמה שבנקי כסר. בסדר? טוב, ברוכות תהיו. עוזרת השם בחמישי, עכשיו שהוא נעשה לי יום כיפור. טוב.